לכתו של השופט בדימוס יעקב טירקל, שכיהן כשופט בבית המשפט העליון בין השנים 95 ל-2005. הוא כאמור הלך לעולמו היום בגיל 88. טירקל, שסומן כשופט שמרן, עמד בראש ועדת הבדיקה לאירועי משט המרמרה והוועדה לבדיקת כשירותם של מועמדים בכירים לשירות המדינה. כתבתנו, אנה פינס, עם קורותיו של האיש שישב על כס השיפוט קרוב לארבעה עשורים.
לא היה להם כסף לקנות בשבילי מיטה או אריסה, אז הם ריפדו ארגז תפוזים, וזו הייתה המיטה שלי. אז לא פעם אמרתי לצעירים, תדעו, גם מארגז של תפוזים אפשר להגיע לבית המשפט העליון.
יעקב טירקל, בן לעולים קשי יום מאוסטריה, ישב 38 שנה על כס השיפוט. מאז שהטה לראשונה את הגלימה בבית משפט השלום בבאר שבע ועד למשכן בית המשפט העליון, נחשב, לפעמים בעל כורחו, לכל שונה בנוף המשפט הישראלי. ועודו עולה שלב אחר שלב בסולם הערכאות, בלט בהשקפת עולמו הייחודית. הוא ראה את עצמו כמגן חופש הביטוי, ופסק לאורו כמעט בכל מחיר, זאת לצד התעלות באילנות גבוהים, ובעיקר במשפט העברי.
זה חשוב לדעת מאיפה צמחנו ומאיפה הגענו. כמו שחשוב לנו לדבר עברית, חייבים לשמור על המורשת שלנו, הראש הראשונה הדתית והלאומית, לשם קיומו של העם היהודי.
בדרך שסלה לעצמו, עמד תדיר כיחיד אל מול רבים וסירב ללכת בתלם. לא פעם קרא תיגר על החלטות חבריו למשכן, גם אם שילם על כך מחיר.
שורה התחתונה הייתה שנשארתי במיעוט. אני לא כעסתי, לא אכפת לי, תמיד קיבלתי את זה, כתבתי הרבה דעות מיעוט, אבל קיבלתי את הדין.
מבחינתו, דעת המיעוט לא הייתה מקום שלילי. כל תיק היה כמו דף חדש, אליו יכל לשפוך נדבך נוסף מתפיסת עולמו רבת הפנים. טירקל סירב לצמצם את עצמו לתפקיד הסמן השמרני שיעדו לו אחרים.
הניסיון הזה לתייג את השופטים ולהציג את זה כהישג, זה קשקוש. העובדה שמישהו חובש כיפה או לשופטת מסוימת יש כיסוי ראש, לא אומרת בהכרח שהם שמרנים.
גם כשנאלץ לצאת לגמלאות, המשיך לחרוץ גורלות בתפקידי מפתח שונים, כמו רשות ועדת הבדיקה לאירועי המשט לעזה. אך השופט המשולהב מעולם לא הרים את קולו כדי להישמע, במהלך השנים חרט על דגלו ערך נוסף, ענווה.
זו התכונה שעם השנים נראתה לי יותר ויותר חשובה. אני רוצה שהשופט יהיה ענו. צריך ענווה שהיא מולידה את הסבלנות, את אהבת הבריאות, את הלימוד. שופט צריך להיות כזה שהוא חרד.
מארגז תפוזים מרופד ועד לדוכן השופט בעליון, נראה שיעקב טירקל מעולם לא התרווח בנוחות במושבו.
כשעמדתי לסיים את השירות בבית המשפט העליון, למה כל כך פחדתי? המחשבה שאני אקום בבוקר ולא תהיה לי עבודה להתעסק בה.
שלום לנשיא בית המשפט העליון בדימוס, הפרופסור אהרון ברק.
שלום, שלום לכם.
אז למעשה, אתה, נכון, אתה למעשה נשיא בית המשפט העליון לאורך כל כהונתו של השופט טירקל.
נכון מאוד, והכתבה שאתם עשיתם היא יפה מאוד, ואני גם מסכים לכל מה שיעקב טירקל אמר, כל העניין של השופט השמרן והלא שמרן, הדתי, הלא דתי, כל אלה הם דברים שהוספו ושהתחלנו להתעניין בהם שנים רבות אחרי שגם השופט טירקל וגם אני עזבנו את השפיטה.
הפרופסור ברוק, אני חייב לשאול אותך שאלה, אתה יודע, בהקשר מאוד מאוד אקטואלי. וברעיונות שלו, הייתי אומר, בחצי שנה האחרונה, בחודשים האחרונים, השופט בדימוס טירקל לא הסתיר שהוא תומך בחלקים מסוימים ברפורמה המשפטית, כמו למשל צמצום עילת הסבירות, כמו למשל כן לאפשר פסקת התגברות בתנאים מסוימים מחמירים, כמו למשל כן לאפשר פסילת חוקים על ידי רוב שופטים מיוחד. בעיניך, הוא הלך כאן רחוק מדי?
אני לא מכיר את הדברים האלה. מה שאני כן יודע הוא שכאשר אנחנו, שופט זמיר ואני, ארגנו הודעה של כל השופטים בדימוס, אני טלפנתי ליעקב, הקראתי לו את ההודעה הזאת, והוא הסכים לה בפה מלא וחתם עליה. וההודעה הזאת יצאה חוצץ. נגד כל ההיבטים של הרפורמה, המכונה רפורמה, כנגד השינויים המשטריים מרחיקי הלכת האלה. זה אני יודע משום שהוא חתם על ההודעה הזאת, והוא היה חלק ממנה.
אני חייב לשמוע את דעתך בעניין הזה. לי יצא באופן אישי לראות אותו כשהוא ישב בראש הוועדה לחקר אירועי המרמרה, וזו הייתה ועדה שהייתי אומר כך, שישראל לצורך העניין בסופה למעשה סתמה את הגולל על כל אפשרות של תביעות נגד, בין אם זה מי שהשתתף מבין חיילי צהל ונגד מדינת ישראל. אתה חושב שבא בישיבה שלו בראש הוועדה, זו הייתה תעודת כבוד של העולם, של מערכת המשפט הבינלאומית, גם לבית המשפט העליון בישראל וגם להליך השיפוטי הישראלי?
קשה לי לומר את זה משום שאני לא זוכר את הפרטים של הדין וחשבון שלו.
לא, עובדתית רק אני אומר, סליחה שאני קוטע אותך פרופסור ברק, אבל עובדתית אני אומר שלא הוגשו נגד ישראל תביעות בבתי דין בינלאומיים בעניין הזה. וזה אומר שהעולם כן קיבל את העבודה של הוועדה ואת השורה התחתונה שלה.
כן, אני מניח שעשה עבודה טובה, את העבודה חשובה, ואם אלה התוצאות, אז הנה אתה רואה כמה שחשובה עבודתו, עבודה עשתה של ועדה מסוג הוועדות האלה, ומעל הכל עבודתו של בית המשפט העליון, שהתמחה בסוגיות של משפט בינלאומי.
אתה יודע, אם יש משפט אחד שאני לוקח מהכתבה, זה שהוא מדבר על הענבה בשיפוט. אתה מתחבר לזה?
אני מאוד מתחבר לזה. כשהוא פרש, ואני בירכתי אותו עם פרישתו, אני אמרתי שמה שמייחד בעיניי את יעקב זה שהוא שופט עם לב זהב. הוא היה שופט הומניסט. זה היה הומניזם שהתבסס על המוסר, על הצדק, או מה שהוא כינה אותם אבן השתייה, שעליה עמדה ההכרעה השיפוטית. ובאמת האנושיות שלו, היא הייתה עברה כחוט השני בכל פסקי הדין שלו. יעקב היה איש של ספר. הספרות והשירה היו חלק מהותי שלו, והוא גם לא פעם ציטט אותם בפסקי הדין. הדגשתם את זה, ואני חושב שזה נכון, שיעקב היה איש המשפט העברי. המשפט הזה שימש לו בסיס דווקא לתפיסות הערכיות, באשר לצדק ולמוסר, להומניזם ואהבת האדם. הוא מאוד ייחס חשיבות גדולה מאוד ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. ובתחום המשפט הפלילי הוא דקדק מאוד בזכויות הנאשם, ומשקל ניכר לצרכים של שיקום העבריין. וכפי שאתם עצמכם ציינתם, עם פרישתו היו לו מספר, הוא מילא מספר תפקידים חשובים, אחד ביד ושם, כי יושב ראש הוועדה לציון חסידי אומות העולם, אני יודע שהוא הקדיש לזה המון המון זמן. והנקודה השנייה זה עם המרמרה שאתה הזכרת, והדבר השלישי, לעבודה המייעצת למינוי בכירים בשירות המדינה. אני רוצה להוסיף, לפני כחמש שנים נפטרה רעייתו מרים. הקשר של ביניהם היה חזק מאוד, ואני חושב שיעקב בעצם לא התאושש מהאסון הזה שפקד אותו, וזה לא היה האסון הראשון, פקד אותו אסון קודם, שבנו ברוך נפטר, הוא שינה את שמו, הוסיף לשמו גם את השם ברוך. זהו, היה איש מורכב, היה איש מעניין, היה איש ספר. אתם הדגשתם שהוא היה שמרן, אני לא זוכר איזה... אם הוא שמרן, גם אני שמרן, והוא היה אחד מהשופטים החשובים שלנו, ותהיה נשמתו צרורה בצרור החיים.
פרופסור אהרון ברק, לשעבר נשיא בית המשפט העליון, תודה רבה. ואתה יודע, אם יש קו אחד שמחבר ביניכם, הוא אמר את המשפט, אני הגעתי מארגז התפוזים לחס שופט עליון, אתה הגעת מסק תפוחי אדמה לחס נשיא בית משפט העליון, נכון? אתה הסתתרת בזמנו בסק תפוחי אדמה.
נכון, נכון מאוד.
אז הנה הקו שמחבר. תודה רבה לך, הפרופסור אהרון ברק. תודה.